פרשת וישלח, מדובר על ההתגלות האלוקית שהיה ליעקב אבינו בחזרתו מפדן ארם לארץ ישראל, לבית אביו. וכך כתוב שם: וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו. ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי, פרה ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה, ומלכים מחלציך יצאו. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן. ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בית אל. אלו השבעה פסוקים שמדברים על אותה התגלות האלוקית. אומר רש"י על פסוק י"ד, על פסוק י"ג, שכתוב בו: ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. איני יודע מה מלמדנו, מה הכוונה של הדברים שהאלוקים עלה מאיתו במקום ששם הוא התגלה אליו, במקום ששם הוא דיבר איתו. מה זה בא ללמד אותנו? מסבירים המפרשים: אנחנו רואים שמיד אחרי ההתגלות הזאת יעקב אבינו עשה שתי דברים, כמו שכתוב בפסוק. האחד, ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן. זה דבר אחד. הדבר השני, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בית אל. הוא קרא למקום שם קדוש על שם ההתגלות האלוקית שהייתה לו שם. וגם הוא קבע שם דבר כן מזבח. למה? כי נאחזה הקדושה במקום על ידי ההתגלות האלוקית שהייתה שם. אז לכן אומר לנו הפסוק את הדבר הזה, שכשהקדוש ברוך הוא עלה משם, אבל המקום התייחד, נשאר אור במקום הזה. אומר האריזל, כל מקום שהיה אור אלוקי, גם כשהוא מסתלק, הוא משאיר רשימו, חלק ממנו נשאר. אבל כמה החלק שנשאר, זה משתנה לפי עד כמה ההתגלות הייתה חזקה, אז כפי זה, כמה הכוח שהיא יכולה להשאיר. מה הדבר הזה נוגע לנו למעשה? אנחנו צריכים לדעת שכשיש לנו התדבקות בהשם יתברך, אדם מקשר את מחשבתו בהשם יתברך, אדם שופך את ליבו להשם יתברך, זה משנה את המקום שהוא נמצא בו. הרב קניאבסקי מספר שהחזוני שמר לו שכשהוא הולך בשדות, בזמנם מה שהיום נקרא בני ברק, הרוב היה שדות, כשהוא הולך בשדות האלו, כשהוא מגיע למקום, כשהוא מגיע למקום שדיברו דברי תורה, כשהלכו שמה בחורי ישיבות, הלכו שמה ודיברו בדרך דברי תורה, הוא מרגיש את זה על האדמה, הוא מרגיש את זה על הצמחים. על אחת כמה וכמה כשהוא עצמו עסק שם בתורה. אבל יתרה מזו, לימוד התורה ועבודת השם שאנחנו עובדים בזה את השם יתברך, זה מקדש את גופותינו ונשמותינו. אדם צריך תמיד לחפש איך לקדש את רמח איבריו ושסע גידיו. זה משנה לחלוטין את הצורה שלו. כתוב בזוהר שכמה מחכמי הזוהר היו עוסקים בתורה, ואחד מהם היה חושב בעניינים אחרים, ענייני הפרנסה. אמר לו אחד מראשי חכמי הזוהר: זיל אשלים דיוקנך, דהיינו לך תשלים את הצורה שלך. כשאדם לומד תורה, וכשאדם חס וחלילה פחות לומד תורה, ההבדל בין השעות האלו לשעות האלו, זה הרבה יותר מההבדל הזה. אבל הרבה מזה תלוי כמה האמונה שאדם מאמין בדברים שאותם הוא עושה. לא מספיק שיהיה לאדם אמונה בהשם יתברך ובתורה הקדושה, צריך שהאדם גם יאמין שהשם יתברך נתן לכל יהודי מישראל דרך התורה הקדושה עוצמות רוחניות לפעול דברים עצומים. אומרים חז"ל על הפסוקים בפרשת ויחי, בפרשת מקץ, הכוח של יעקב אבינו היה עם השפעה לכל דבר בעולם. כשיעקב אבינו הגיע למצרים והוא נפגש עם פרעה, נפסק הרעב באותה שעה. הגזירה של רעב, 7 שנים, היה צריך להיות 7 שנות רעב. והרבה לפני כן זה פסק. בזכות יעקב אבינו, כיוון שהוא הגיע למצרים, והוא ברך את פרעה בפגישה שלהם, כמו שכתוב על המפגש בין יעקב לבין פרעה. ויבא יוסף בפרשת ויגש, הייתי קודם אמרתי פרשת מקץ, בפרשת ויגש, פרק מ"ז פסוק ז', ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה ויצא לפני פרעה. אומרים חז"ל שמהברכה הזאת נפסק הרעב. זה היה שנתיים אחרי תחילת הרעב, חיכו להם עוד 5 שנים של רעב, כמו שאמר יוסף לפני כן לאחים, והרעב נפסק. הייתה גזרה של 5 שנות רעב על כל הציבור, על כל האזור, כמו שכתוב בפרק ממהי פסוק י' פרשת ויגש, וחלקלתי אותך שם כי עוד 5 שנים רעב, פן תיוורש אתה ובתך וכל אשר לך. הכל נפסק. וכתוב ברש"י לספר יחזקאל שהרבה מעבר לזה היה. היה אמור להיות כמה פעמים 7 שנים רעב. והכל התבטל על ידי בואו של יעקב אבינו וברכתו של יעקב אבינו. יעקב אבינו בעמל התורה שלו, בעמל הקדושה שלו, קידש את גופו, שגופו איפה שהולך היה מביא ברכה. הגם שכשיעקב אבינו היה בארץ כנען, היה חסר להם אוכל, כי הייתה גזרה משמיים כדי להביא אותו למצרים. וגם כשהוא בא למצרים, היה יותר קל לו לפעול את הישועה, כי הוא בא למקום ששם היה שורש של אותם העניינים. אבל בכל אופן, הכל היה תלוי בפיאתו למצרים ובברכה שהוא ברך את פרעה. שנים רבות למיליוני אנשים, הכל היה תלוי ביעקב אבינו. אבל יש דבר שקשור לפרשה שלנו, פרשת וישב, בצורה חריפה מאוד, שגם רואים את הכוח של היחיד הצדיק לפעול על כל העולם כולו. בפרשת שבוע, פרשת וישב, מסופר על הניסיונות שניסתה אשת פוטיפר להכשיל את יוסף הצדיק. ויוסף הצדיק נשאר בקדושתו, נשאר בצדקתו. אגב, שהניסיון היה מאוד קשה, הבדילו אותו מבית הוריו, הוא היה בודד, בלי סיכוי לחזור פעם למשפחתו. ואימה עליו, שאם הוא לא ייכשל, הוא כל חייו יישאר בכלא. והוא לא התפעל מכל הפיתויים, ושמר את עצמו מכל משמר. אומרים חז"ל, קריאת ים סוף שהייתה הרבה שנים אחרי זה, הייתה בזכות זה. בפרקי ההלל שבספר תהילים, אנחנו אומרים, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו, הים רעב הינוס, הירדן ניסוב לאחור, הערים רקדו חיילים גבעות כבני צאן. מה זה הים רעב הינוס שהוא נפקע לשניים? שואלים חז"ל במדרש הבא בפרשת וישב, ובמדרש תהילים, על הפרק הזה בתהילים, פרקי הלל. מה, למה כתבה התורה? למה כתוב לנו בתהילים, היה אמרה וינוס, היה צריך להיות כתוב, היה אמרה ויבקע. מה זה וינוס? זה בא ללמד, אומרים לנו חז"ל, בגזרה שווה וינוס וינוס, איפה כתוב בתורה הכי הרבה פעמים את המילה וינוס? אצל יוסף הצדיק בפרשת שבוע, כשניסתה להכשיל אותו וינוס החוצה. ועוד כמה פעמים כתוב שם את המילה וינוס. אומרים חז"ל, מה ראה ים שנעס, ראה ארונו של יוסף? בזכות מה היה קריאת ים סוף? בזכות זה שיוסף הצדיק שמר את עצמו בכל כוחו מלהיכשל בשום עבירה. מה ראה ים ונעס, ראה ארונו של יוסף? כשהוא ראה את ארון של יוסף היה מוכרח בפני כזו מסירות נפש להיבקע. ועל ידי זה עברו ביבשה כל עם ישראל. אם מלא זה, הם היו בסכנת חיים קשה מאוד. מלפניהם הים ומאחוריהם הצבא המצרי. ואז השם בארץ את הנס הגדול, שהים נפקע לשתיים עם נצר רחוב בתוך הים היבשה. וילו המצרים, תברו בים. אומר הרב שמעון בר יוחאי בספר תיקוני זוהר, שאם יוסף הצדיק לא היה שומר את עצמו מעבירה באותו הסיפור, כל עם ישראל היה מת בשעת הסיפור של ים סוף, היו טובים בים. בזכות המסירות נפש של יוסף הצדיק, עם ישראל ניצול. מה הפשר הדבר הזה? למה ממצווה אחת, אומנם ארוכה, של אדם אחד, מיליונים של עם ישראל, ההצלה שלהם תלויה בזה? יש לזה כמה סיבות, אבל אחת מהם נפרש. אומר הרמח"ל בספר אדיר במרום, שיש שמירה שמיימית על הרבה אורות בשמיים שהם לא ירדו לכאן. יש ספר מהרמח"ל בספר בשם אדיר במרום שמובא בשם רב חיים ולא זצ"ל, תלמידו של הגר"א מווילנה, שאמר שהספר הזה מלא גילויים נוראים מעולמות העליונים. ושם בספר מוסבר שבשמיים יש שפע עצום של דברים טובים, רוחניות אלוקית קדושה שיכולה להביא את כל הדברים הטובים, אבל יש פחד בשמיים שלא יחטפו את זה כוחות הרע. ולכן כשאדם עוסק בתורה, מלבד שבדיבור שלו הוא מושיב רבים להרבה הרבה דברים טובים, אבל מלבד המצווה הגדולה שהוא עושה, כשאדם הולך בדרך הנכונה, מקדש את עצמו בקדושה עליונה, עוד הוא עושה ששפע של הרבה הרבה מצוות אחרות יוכל להגיע לעולם הזה. יש בשמיים שפע עצום של הרבה מצוות, ממות בריאת העולם, מהאבות הקדושים, ממשה רבנו, מהתנאים, מהאמוראים, שמה מגיע עלינו השפע הזה, היה אפשר בשפע הזה להציל את כל הדברים שבעולם. אבל יש פחד שכוחות הרע לא יגנבו מהשפע הזה, במקום המעבר מעולמות אלוהים לעולם שלנו, שם נמצאת הסכנה. ואם אדם עושה שמירות, שהשמירות האלו שיגרמו, שהכוחות הרע לא יוכלו לקחת מהשפע הזה, אז על ידי זה הוא מקבל שפע עצום. והשמירות האלו תלויות בעיקר בזהירות בענייני קדושה וצניעות. אז לכן בכוח הזה יוסף הצדיק פעל להציל את כל עם ישראל. המון שנים לפני כן, אבל זה קבע את הדברים כבר. והדברים האלו נכונים בין לגברים, בין לנשים. הגמרא מספרת במסכת יומא דף מ"ז לאישה צדקת בשם קמחית, ששבעה בנים שלה היו כהנים גדולים. צריך להבין שהתפקיד של כהן גדול זה לא איזה תפקיד סתם של כבוד. הכפרה של יום הכיפורים תלויה בכהן הגדול לכל עם ישראל. זה תפקיד רוחני גבוה מאוד, עם פעולות, תוצאות של פעולות גדולים מאוד. ובמה היא זכתה? ששבע בנים שלה היו כהנים גדולים, על ידי שהייתה זהירה בענייני צניעות. למה דווקא הצניעות? כי הכפרה של יום הכיפור על ידי כהן גדול זה דבר שמשפיע לכל העולם כולו. כדי להביא שפע לכל העולם כולו, המפתח נמצא בעניינים של הקדושה והצניעות. כמו שכתוב בפסוק, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. אומרת לנו פה התורה שעיקר ההצלחה נגד האויבים תלוי בקדושה שיש לבן אדם. כל אחד כפי יכולתו, כפי דרגתו. אנשים מחפשים כל מיני עצות, כל מיני סגולות, ולא יודעים כמה העוצמה של שני הדברים האלו, הקשר עם השם יתברך בכלל ועל ידי לימוד התורה בפרט, זה הדבר האחד. והדבר השני, הזהירות בענייני קדושה וצניעות. שני הדברים האלו הם עמודי עולם שאדם יכול על ידי הזהירות בשני הדברים האלו להפוך את מצבו מקצה לקצה. אומר הגר"א בביאור הגל תיקוני זוהר, שהמעשה הזה של יוסף ששמר את עצמו במסירות נפש בקדושה, ואחרי זה על ידי זה זכה למלוך בכל מצרים, התורה רוצה ללמד אותנו בדבר הזה, שכל אדם שישמור את עצמו בקדושה יזכה על ידי זה לשלטון, אם לא בעולם הזה, בעולם הבא. אם לא על בני אדם, אז על המוני המוני מלאכים. שם יעזור עסקי כולנו, כמה שתרד כבל השם ברך, כמה שתרד חבר לתורה הקדושה. שם יעזור עסקי כולנו, לבניין תמודש בו אמן, ביית משאר צדקן ברם אמן, אמן.